שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, עומר הררי, מה המצב?
רותם, בא, מה העניינים? איך אתה?
בסדר, אנחנו פרק 85, ויש לנו, שוב, פרק מלא בדברים מעניינים, הפתעות, וכל טוב.
וכיף, ומלא קונפטי. ומלא קונפטי.
בוא נעשה קונפטי.
קונפטי. טוב. כרגלנו בקודש, אנחנו עוברים על כמה פידבקים שקיבלנו מהפרק האחרון, נקשקש עליהם, נדבר על מה שחדש, נדבר על מה שמעניין, ובואו נתחיל. טוב, אז, גבע רושם לנו על הפרק הקודם, היה לנו הרבה שיחה על מי הוא המומחה, גם ככה קראנו לפרק לדעתי, כשהמומחה הוא מי שיודע פחות. אז גבר כותב לנו, מוזר ששניכם אומרים שמומחה זה מישהו שיודע לחרטט, מעניין למה התכוונתם. מומחה זה כנראה הכי רחוק ממישהו שמחרטט. מסכים שמומחה הוא לנישה, כמו שעומר אמר? מסכים שמומחה יודע להסביר בקצרה 18 טוקנים, כלשהו כמו שרותם אמר? והייתי מוסיף שמומחה זה מישהו שמשלב תיאוריה עם פרקטיקה, כלומר, גם לומר דברים חדשים בתחום שלו וגם בודק את זה בשטח. וכיוצא מזה, מומחה גם מוגבל בזמן, כלומר מי שמומחה היום בסוכנים של בינה מלאכותית לצורך העניין, אם לא ימשיך ללמוד ולנסות בשטח, עוד איקס זמן הוא כבר לא יהיה כזה מומחה.
ממש מזכיר לי את התעודה שעשיתי, עשיתי תעודה של סאנס, של GICSSP, שזה כאילו תעודה שאני מומחה הבטחת מידע למערכות בקרה, ואומרים לי, אם אתה לא תוכיח לנו שאתה עושה פודקאסטים, לומד, עושה דברים כאלה, עוד שנתיים התעודה הזאת expired. אתה כבר לא.
אני פעם קניתי לעצמי תעודה, בגלל שעזבתי את התואר ולא קיבלתי תעודה מאף אחד, אמרתי, אני אקנה לעצמי תעודה. וקניתי תעודה כזאת מאוניברסיטת דמשק, האוניברסיטה לחרטוטים, והיה שם חתימה למטה של המנהל, וזה לכבודו מאוד יפה, היה גם תקופה שזה היה תלוי לי בחדר, עד שאשתי הורידה את זה. אבל אני מאוד אהבתי את המומחה לחרטוטים. וזאת שאלה, האם מי שמחרטט הוא בהכרח הופך להיות מומחה, האם יש קשר בין שני הדברים? אז רותם, תשמע, אני חשבתי על זה המון, אתה תגיד לי מה דעתך, אני חשבתי על זה המון, מאז הפרק האחרון שלנו, ואני הגעתי למסקנה של מי הוא המומחה בעידן של בינה מלאכותית. בהתחשב, והרבה מה שגבע אמר...
אנחנו מדברים על בינה מלאכותית. כי זה הסמכות שלנו.
אתה מדבר על עידן. אתה מדבר על עידן. אני מדבר על עידן של בינה מלאכותית. יכול להיות מומחה לציפורים. על עידן הבינה מלאכותית.
אוקיי, סבבה.
כן, איך אתה מומחה בעידן של בינה מלאכותית? מה זה אומר? אם אתה יכול בשנייה אחת לגשת למידע של פרופסור מסטנפורד ולהנגיש אותו ולהקל אותו כמו איזה ילד בן 5, אז האם אתה מומחה? כי הצלחת לקרום דבר כזה. קיצור, המומחה, לדעתי, זה מי שיודע להעביר תיאוריה ל-execution, אוקיי? אם אתה יודע בסופו של לקרוא, לדבר, לבלבל, אחלה, סבבה, כנראה שכולם יודעים את זה, כי בטח בעידן של בינה מלאכותית. השאלה אם אתה יודע לעשות execution, אם אחרי שבלבלת את המוח,
מה זה אומר execution?
בינה מלאכותית, זה אומר שאם אתה מדבר עכשיו על AI, ואתה מדבר עכשיו על אייג'נטים שעושים א', ב', ג', ומודלים של רג, ומודלים של, וטיוב נתונים, ובלה בלה בלה, אז האם אתה מדבר על זה, או שאתה הלכה למעשה יודע לבוא ולהסתכל על הדאטה, ולהגיד, צריך לעשות 1, 2, 3, האם אתה יודע לבוא ולהגיד ממה מה להתחיל, האם אתה יודע להתחיל בעצמך אפילו, ולעשות את ההכנות הראשוניות, ולהבין מי הצוות שאתה בונה כדי לפתור פרויקט כזה או אחר.
אז אתה בעצם בא ואומר, אומר, אני רוצה רגע להבין את הפשט שאני הבנתי כאילו ממך עכשיו מה שאתה אומר, שברגע שאני רואה מישהו שפרסם לי איזה פוסט, שבא ואומר לי, הנה, ככה עשיתי פלואו עם סורה 2, ועושיתי פרסומות, בואו תקבלו את המסמך, את המדריך, את הזה, מבחינתנו הוא מומחה. הוא עכשיו מומחה לסורה 2.
לא, אבל זה מה האקזקיושן? האקזקיושן שלו, כשאתה מרים פרסומת, היא לייצר אינגייג'מנט. לא.
לא, עכשיו אתה כבר מתחיל לבוא ולהגיד לי, רגע. אמרת, מתיאוריה לאקזקיושן. הייתה לו תיאוריה להוציא פרסומת דרך סורה 2, הוציא אותה.
לא, רגע, אבל זה ביצועיסט. זה ביצועיסט, כי היה לו רעיון ולעשות זה. לא, זה לא. אתה לא מוציא פרסומת לריק, אתה מוציא פרסומת כי יש לך מטרה מסוימת, כי יש לך רצון לייצר איזשהו אינגייג'מנט, והנה לפעולה שאשכרה יביא מחירות.
אתה מתחיל לגעת בזה, כן.
הבן אדם, אם הבן אדם היה בא ואומר לך, תקשיב, הוצאתי פרסומת מסורה שהניבה לי איקס כסף, או לחברה שאני עובד איתה, בלה בלה בלה, זה אקזקיושן, זה סבבה, תביא את המדריך שלך, בוא נראה מה עשית, בוא נראה איך חשבת על כל התהליך ועשית את הפרומפטינג אינג'ינירינג
שלך. יש לי פלואו ב-end-to-end, שרץ לי עם 2,000 או 5,000 לידים ביום, כולם טופלים, הניב לי כבר מיליארד דולר, בואו, קחו את המדריך, אתה אומר, זה לגיטימי. או,
זה לגיטימי.
אלא אם כן, יש לו תעודה של חרטוטים מדמשק, ואנחנו לא יודעים את זה, כי זה בחדר שלו, ואין לא לנו גישה לחדר שלו.
נכון, אבל גם אם יש לו תעודה של חרטוטים מדמשק, והוא עדיין יצר מיליארד, אז הבן אדם מיליארדר עם תעודה של חרטוטים מדמשק. אז זה ממש לא חשוב איזה תעודה יש לו, כי מה שחשוב...
אז למה להשקיע בתעודה מדמשק, שהשקיע בתעודה טובה?
בתעודה אמיתית. כי מה זה חשוב זה execution, והexecution תואם את הצורך ולא את הביצועיזם. בסדר? לא את, את היכולת שלי
לבוא לזה. אז אתה בעצם בא ואומר שבעידן של ה-AI, אתה רוצה למדוד אנשים רק על פי ביצועים, ואם יש בן אדם עושה ביצועים טובים, הוא מומחה.
לא רק שאני רוצה למדוד אנשים לפי ביצועים, אני חושב שגם ככה נכון לתגמל אותם, ואני גם חושב שצריך לתגמל בחסר אנשים שהם מבצעים, נותנים ביצועי חסר. ברמה הזאת. כן. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו נמדדים לפי הביצועים שלנו, כי ככה בסוף שאתה מגיע לשיחת הערכה, מודדים אותך לפי הביצועים שלך, אתה צריך להיות, להימדד לפי הביצועים שלך, ולקבל כסף לפי הביצועים שלך, או לא לקבל כסף לפי הביצועים שלך. כי אם AI עושה לך עכשיו, הוא הביצועיסט, למה אני צריך אותך אם אתה לא יודע לחשוב? אתה יודע, כאילו...
אתה נכנסת פה לאזור חיוג תפוס, וצריך להגיד את זה. אנחנו בישראל לא נמדדים בשום דבר שקשור לביצועים, רק שעות. המדינה מכירה רק בשעות, לא בשום דבר אחר, וחייבים למדוד שעות. חייבים למדוד שעות. אני אומר עוד פעם, חייבים למדוד שעות. לא מעניין מה עשיתם בשעות האלה, חייבים למדוד שעות, אוקיי? זה הדרך של מדינת ישראל לבוא ולהגיד, אנחנו שומרים על כולם בצורה יפה וזה, אבל אם אתה מקבל מעל, נקרא לזה, השכר המינימלי, אז כן, יש פה עניין של ביצועים. אני באופן אישי, רוב חיי עבדתי במקומות שמודדים אותי ברמה של ביצועים, זאת אומרת, הייתי צריך לעמוד בציפיות מסוימות. אני זוכר שהייתה לי עבודה מדהימה בחברה שעשתה אינטגרציה למערכות בקרה, לפני 20 שנה, והיה לי מנכ״ל, קוראים לו ויקטור, והוא נתן לי מזכורת, הייתי אז ילד, באמת ילד, והוא נתן לי מזכורת שהחלתי, אתה יודע, לנסוע הביתה, בגאווה, עם הרצף שקיבלתי, ממש בגאווה, להגיד, כן, קיבלתי מזכורת טובה, זה כאילו, זה מדהים.
של אנשים גדולים.
כן, כזה. והייתה תקופה, אתה יודע, חברה, משפחה, נישואים, דברים, העולם כאילו משתנה לך מול העיניים, ופתאום אתה מגיע למצפים מצבים שאין לך כסף, באתי, נכנסתי אליו, הוא אמר לי, תקשיב. הוא אמר לי ככה, אני לא משלם לך לפי שעות, למרות שאתה חייב לדווח, וזה כאילו זכרת ברת. תשקיע יותר, תקבל יותר. אמרתי לו, challenge accepted. תקשיב, עשיתי חודש אחרי 250-280 שעות, משהו לא הגיוני, אני ישן, כאילו, חוץ מלישון במשרד, כאילו עשיתי הכל, עשיתי פרויקטים, דברים, קידמתי את זה, 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 לא נכנסתי אליו לדבר, תקשיב, ויקטור, בן אדם מלך, אחד מהמנהלים הכי מדהימים שהיו לי, לא דיברתי איתו אחר כך. הוא הסתכל לי בעיניים כשעברנו במשרד, נתן לי את המבט הזה של יהיה בסדר, וצ'יפר אותי בבונוס, תקשיב, באהבה. כי הוא ראה אותי.
שעד היום אתה זוכר לו לטובה.
אני זוכר גם את הבן אדם, לא מעבר לבונוס, כן?
כן, את הבן אדם. אבל תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. ברגע שאתה מודד ביצועים, וברגע שאתה בן אדם שאכפת לו מביצועים ולא משעות, אתה גם מתחיל להסתכל על אנשים, ואתה מסתכל, מתחיל להסתכל על הערך שלהם, וזה, דרך אגב, זה מרים להנחתה באבו אבו, עד כמה חשובים בני אנוש בעידן של בינה מלאכותית. ושים למה הוא בן אנוש. בן אנוש זה לא מישהו שזורם לו דם בהכרח בגוף, זה בן אדם שמסוגל להסתכל ולהבין מה הערך שאנשים יודעים להפיק. עכשיו קח את כל הסיפור שלך ותדמיין שזה אותו רותם שלפני 20 שנה, היום בעידן של בינה מלאכותית, אוקיי? כבר לא צריך לעשות את זה ב-280 שעות, עושה את זה בחצי מהזמן ופי 2 בתוצר.
רגע, עומר, אני צריך להבין, מהדרך שבה אתה מודד את הדבר... אני מומחה.
כן, אתה מומחה.
תודה. שזה מראים לי להנחתה ממש 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 גדולה, לעל מה שאנחנו הולכים לדבר בפרק, ואנחנו תכף נגיע ממש לדבר הזה, שזה בעצם מסמך של סיילספורס הוציאו, קוראים לו State of Data and Analytics, שזה Second Edition, שבאו ומדבר, אני אגיד את זה באנגלית, Insights from nearly 8,000 leaders on managing and activating data analytics for the agentic enterprise, שזה מסמך, אני חייב להגיד, אהבתי לקרוא אותו. לא הפתיע אותי, לא הפיל אותי, אבל היה מלא בתובנות, מלא מלא בתובנות, ואנחנו תכף נדבר עליו, כי יש לנו עוד דברים נחמדים שאנשים כתבו עלינו, אוקיי? אתה רוצה להמשיך?
אז, ככה, יש לנו את יוסף, שהיה ממש מבסוט מהשיר שלך, וגם שמח לשמוע אותנו מתווכחים. ויש לנו גם את אביו שרשם לנו, רותם ועומר העיקרים, קודם כל מאוד כיף לשמוע שאימצתם את נושא הרעיון של סטארט-אפים בתחום החקלאות, ולכן בסוף התגובה אני נוסה לספק שוב את הסחורה. תודה לך אביו. אז הוא ציין שהוא אהב את חמשת הנקודות של GEO שאלינו, והוא חושב שמבחינת מומחיות ל-AI יש עוד קצת דרך לזהות את האנשים הללו, אבל זה יקרה.
עומר זיהה אותי, אני מומחה.
אני זיהיתי את רותם. עוד שנים, כשיסתכלו על רותם באיילון, אני אוכל ללכת ולהגיד, אני זיהיתי אותו. ידעתי לפני כולם. טוב, רעיונות לסטארט-אפים, יש פה רעיון ממש מגניב שאבי הוא הביא. יודע מה, בוא נזרוק אותו עכשיו, נצית לאנשים כשלך את הדמיון, ואם יהיה לנו זמן, למרות שהם זה פרק שאמור להיות פרק קצר, הוא יצליח להגיע אליו. אם לא, אולי נגרום לאנשים לחשוב על עוד דברים, בשביל שבפרק הבא נשקיע בזה. אתה שומע? תקשיב לרעיונות של אבי, הוא רעיון מגניב. ניבוי של אירועים או מצבים על ידי ניתוח התנהגות של חיות. לדוגמה, ניתוח התנהגות של כלב, כניבוי למחלה מסוימת, תנועה של ציפורים, לפני רעידות אדמה. יש פה קו מחשבה סופר מעניין. אבי, הוא מת עליך, רעיון ענק. אם יהיה לנו זמן, נגיע לזה.
אני אפתיע אותך ואת המאזינים שלנו, שהכנתי רעיונות לסטארט-אפים בנושא חיות.
הנה, נו, בבקשה. אתה מבין? הנה. תבין מה זה מומחה. מומחה זה מישהו ששמע לפני הפרק מה כתבו לנו, ולפני שהתחיל הפרק כבר סיים להכין את כל הרעיונות החדשים שלו.
את האמת, אני כבר שלושה ימים עובד על הדבר הזה.
אה, כן?
אי אפשר לעשות בעכשיו לעכשיו. לא ברמה רצינית.
סתם. כן. טוב, בענייננו, רותם, תתרכז.
אפשר להתחיל? בוא נדבר על המסמך של סיילספורס, שתקשיב, המסמך הזה עושה גלים, עושה דברים מעניינים מאוד.
קודם כל, בואו נדבר, רותם, תן לנו מילה על סיילספורס, למי שלא מכיר פשוט את החיה.
סיילספורס זה בעצם החברה, האנטרפרייז הכי גדול בעולם, לכל מה שקשור לכלים שעוזרים לאנשי מכירות או ניהול עסקי. והקונספט שלהם נורא נורא פשוט, סיילספורס יש להם פלטפורמה, בענן, הם דרך אגב הראשונים שהלכו קלאוד פרסט כמעט כולם, ודחפו קלאוד פרסט לכל החברות כבר הרבה מאוד זמן. היום כבר, אני חושב שיש לנו כבר רק קלאוד. הרעיון זה שיש להם CRM מאוד מאוד חכם, שיודע להתחבר ולעשות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, והוא בעצם מאפשר לך לנהל את כל תהליך מהרמה של unqualified leads, qualified leads, עד הרמה של יש לי עכשיו פה שירות לקוחות, ומה אני צריך לעשות איתו, וכל הדברים באמצע, אוקיי? ואם אין לי לקוחות ויש לי מוצרים, אז הוא גם יודע לתמוך בזה. ואם יש לי מפעל וצריך לתת מענה למפעל בצורה כזאת מיוחדת, והעסק שלי הוא מיוחד, הוא לא כמו כולם, יש לי דבר, הוא תומך בכולם, אפשר לעשות הכל. החיסרון הגדול של סיילספורס זה המחיר, בדרך כלל אתה תיכנס במחיר שאתה יחסית נוח לבליעה, ומהר מאוד אתה תבין שכל שינוי כזה עולה לך מלא, 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 מלא.
כן, הם לא זולים בכלל.
כן, אז...
כמות החברות דרך אגב...
חברות אוהבות את המוצר שלהם.
לא רק שהן אוהבות את סיילספורס, יש כל כך הרבה חברות שנבנו על גבי סיילספורס, שסיילספורס זה התשתית היחידה שמחזיקה אותם חיה בכלל. כלומר, צריך להבין את זה שסיילספורס הוא לא רק עומד בפני עצמו, הוא גם אקוסיסטם שלם, לעוד ים טכנולוגיות וסטארט-אפים.
ולאנשים שלא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז סיילספורס זה פריוריטי, אבל של גדולים.
יפה. טוב, אז אחרי שהבנו את הדבר הזה, הבנו שמדובר פה בווחד מפלצת, אז בואו נראה מה המפלצת הזאת הביאה לנו, מה התובנות מהשטח, כי באמת יש לה ראייה מאוד מאוד אמיתית ורחבה. הם גם חזקים מאוד ב-AI בכללי, כלומר, הם הכניסו AI פנימה מאוד מהר.
נכון.
אז בואו נדבר, נתחיל רגע מהדברים היבשים, בסדר? היבשים מתוך המסמך, ואחרי זה אנחנו רותם נתגלגל משם לתובנות שצריך לקחת הלאה. אוקיי? אז... קצת ככה בנקודות, 84% מהמנהיגי דאטה, נקרא לזה, הדאטה לידרס בעצם, שנשאלו, טוענים שאסטרטגיית הנתונים, החשיבה על איך כל הדבר הזה שנקרא דאטה מתארגן וזז ממקום למקום אצלם בארגון, דורשת שיפוץ מוחלט לפני שאיי יצליח לעבוד על זה בכלל. 84% מהם. שתיים, במקביל לאירוע הזה, 63% מהמנהלים, לא מנהיגי הדת, אלא המנהלים עצמם, בסקר שעשו, מאמינים שהחברות שלהם כבר מונעות נתונים. כלומר, יש להם, 63% מהמנהלים חושבים שיש להם data-driven business. בסדר? שהביזנס מונע דאטה. אנחנו מסתכלים על 84% של האנשי דאטה שאומרים נאה, ואנחנו מסתכלים על 63% שאומרים, מה זאת אומרת, אנחנו כבר שם מאתמול. הדבר הזה מייצר ומראה לנו איזה פער אדיר יש בכלל בתוך הארגונים עצמם שמקשה עליהם לזהות יוזמות אמיתיות של AI. כשמנהלים מניחים שהנתונים מוכנים ובפועל הם לא, אז המנהלים דורשים משהו ואז יוצאים לסבב פיתוחי כזה או אחר או ניסיון ל-POC, ואז ה-POC נופל, ואז אומרים, AI עדיין לא מוכן. לפי מה שסלספורס אומרים, זה לא קשור ל-AI, הבעיה היא אצלכם.
כן, אבל צריך גם להגיד שאנחנו מדברים על ש-42% האלה גם באים ואומרים שהאסטרטגיית נתונים שלהם לאו דווקא תואמת את האסטרטגיות העסקיות של אותם חברות. זה כאילו, זה פונקציה חשובה. זאת אומרת, אנשים נורא מתלהבים מהעניין הזה של דאטה ו-AI, ושוכחים שיש פה גם חברה. אוקיי?
לגמרי. וזה גם, כשאתה יודע, זה הנקודה השנייה שמעלים סיילספורס. שהמעבר לקונספט הזה שנקרא Agentic AI, שאנחנו מדברים עליו לא מעט, והדרישה של הנתונים בזמן אמת. כלומר, AI Agentic משנה באופן יסודי הרי את הגישה לנתונים באנליטיקה. סוכני AI צריכים גישה לנתונים בזמן אמת כדי להיות רלוונטיים כמו עוד עובד. הרי העובד, אם הייתי מגייס מישהו, יש לו גישה לנתונים בזמן אמת, הוא בזמן אמת הולך, בודק מה הנתונים ומגיב. נכון?
כי המערכות שלנו בנויות עם אינטרפייסים של בני אדם, שבעצם אני יכול ללכת ולחפש. אם תיקח עסק שיש לו גם פריוריטי וגם מנדי וגם, לא יודע, כל מיני דברים אחרים, אז יש הרבה 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 מערכות. במקרה הזה זה הרבה מערכות שאפשר להתחבר אליהם יחסית בקלות עם AI, אבל לא כולם ככה, וזה לוקח המון זמן. עכשיו, אם יש לעסק, למשל, מערכות שהן ישנות, אתה יודע, on-premise, אתה יודע, יש את האלה שאוהבים להריץ on-premise, כל מיני מערכות כאלה ואחרות, אז פתאום, בשביל כל עבודה שצריך לעשות, בשביל כל query, בשביל כל דבר כזה, השרתים ישנים, התשתית ישנה, זה לא עובד טוב, זה לא עובד מהר, זה לוקח המון המון זמן. הם מדברים שאפילו יכולים להגיע עד 30 דקות לשורה אחת של query, אוקיי?
מטורף.
עכשיו צריך להגיד ש-88% מהמנהיגים העסקיים האלה, הם צריכים תכלס יותר ויותר תובנות מהירות. זאת אומרת, תן לי את הקוויק ווינס שלי, בשביל לעשות את העבודה, ולא עכשיו, טוב, תעשה לי דיפ ריסרצ' עכשיו על איזה משהו, בשביל, אני צריך לקבל החלטה עכשיו, לא עוד 20 דקות, חצי שעה, שעתיים,
הרי אם זה עוד 30 דקות או שעתיים, יש לו כבר אנליסט שעובד, ויוציא לו את זה לבד את הנתונים, הרי נכון, זה התשובה שהוא ייתן לך, כאילו, ואז למה אני צריך בכלל AI?
עכשיו, צריך להגיד שאם אנחנו מסתכלים על החדשות הפחות טובות, אנחנו מבינים שאם אנחנו לוקחים את ה-Data Leaders, הם בעצם באים ואומרים ש-70% מהתובנות הכי חשובות שיש לעסק, הן כלואות בתוך נתונים שהם לא מובנים, Unstructured Data, זאת אומרת, מסמכים, כל מיני דברים שהם לא דאטאבייסים, אוקיי?
תקשורת, תקשורת, אנשים מדברים בתוך ארגון, אנשים מעבירים מידע מצד לצד כדי להצליח לעבוד. הדבר הזה לא הולך לשום מקום, הוא פשוט נעלם ומתפייד.
פשוט נתקע גם.
ואז מה נשארת, מה נשארת? אימה שמישהו זכר להקליד ב-CRM בסוף.
כן.
מה אתה עושה עם
זה? כן. תקשיב, זה אירוע גדול.
זה אירוע ענק מסתבר, כי וואלה, AI לא עובד למי שלא עובד נכון. אז
כן.
זה כאילו העובדה המשעממת שהיא בפועל המפתח להצלחה. כלומר, ההצלחה בשינוי זה לא נובע מפרומטים, לא מעוד סדנאות AI ולא מקורסים שלקחתם באיזשהו מקום. זה לא מגיע משם. בסוף, כארגון, לא כאינדיבידואל, כארגון. אם אתם רוצים להצליח בדבר הזה, לפי מה שסיילספורס אומרים, אנחנו די איתו נמצאים בצד של סיילספורס בעניין הזה, אבל זה מגיע מלתקן אשכרה את תשתית הדאטה, בסדר? ארגונים שרוצים להצליח חייבים להתמקד בבניית אמיתית של דאטאבייסים, וקטור דאטאבייסים, וכל המשתמע מכך. ואם 49% מאנשי ה-IT חסרים ברמת איכות הנתונים, כלומר הם לא מבינים עדיין מה ההבדל בין CRM, ERP, לבין דאטה של AI, איך הדבר הזה בנוי, זה לא עובד כשאתה בא לאיש IT שלך ואומר לו, תקשיב, אני צריך לתקן, צריך את הדאטה, אני צריך לבדוק שזה עובד, יש פה, הבאתי מומחי AI, הוא רוצה לבדוק את הדברים, אז האיש IT יגיד לו, מה הבעיה? תלחץ על אקספורט.
יש פה משהו יותר גרוע. תלחץ על אקספורט, תוציא את הדאטה. הרבה יותר גרוע. כי בשנתיים האחרונות, חברות ואנשי מכירות שאולי משתמשים בסיילספורס, אני לא יודע, הצליחו למכור ל-55% מהחברות את הקונספט שהם יכולים לאמן מודל משלהם, שיהיה רק שלהם, שידע להכיר את כל המידע שלהם, אוקיי? וזה הלך לים, הכסף. כי 55% מדווחים שבזבזו משאבים משמעותיים על אימון מודלים עם נתונים גרועים שאף אחד לא הכין אותם. זאת אומרת, למרות שהבאת אנשי דאטה, הבאת חברה מתמחה, הבאת הכל, ואמרת להם, תייצרו לי מודל שמכיר את החברה שלי, כמו שצריך. אבל הנתונים שלכם היו כל כך גרועים, שרפתם כל כך הרבה טוקנים, ואני רוצה להגיד כדוגמה, יש לכם שרפוינט ענק, ולרוב החברות יש שרפוינט ענק, או סטורג' ענק, עם מלא מלא סבכים, קבצים, הצעות מחיר, דברים כאלה. עכשיו, בחברה רצינית, ואני עבדתי בחברות רציניות, זה במקרה הטוב מאות אלפים, במקרה הפחות טוב מיליונים של מסמכים, כי כל יום מייצרים מאות מסמכים, אלפי מסמכים, זה כאילו הייצור קבוע, ואז יש לך פשוט, זה דאטאבייס ענק של מסמכים שיושבים במקום, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהוא ילמד אותי, ועשה הצעות מחיר, אז הנה, אלה כל ההצעות מחיר שעשינו עד עכשיו, תלמד את האסטרטגיות שלנו ותעשה את זה. תקשיבו, זה בזבוז כסף, חבל לעשות את זה בכלל, אל תלכו לשם, ואם מישהו מוכר לכם את זה, בין אם יש לו סיילספורס או לא, אל תקשיבו לדבר הזה, אל תעשו את זה. זה אסטרטגיה גרועה, פשוט גרועה.
ממש.
תמשיך, עומר.
ממש. טוב, אז אנחנו בוא נוריד לנו עקרונות ששווה לחשוב עליהם, בשביל שזה אשכרה אולי כן יהיה אפשר לעשות דברים אחרת. כי בסופו של דבר, אם אמרנו ש84% מהמנהיגים, מאשכרה אנשי הדאטה, בסדר, או טוענים שהארגון שלהם לא מוכן, זה אומר בהכרח שיש 16% שטוענים שהארגון שלהם כן מוכן. מה מבדיל את ה-16%?
אז מה שבע עקרונות לדאטה AI ready? Readiness.
כן, יאללה, מה סבבה, מבדיל אותם? לי. יאללה, אני אתחיל, מתחיל מהראשון, בסדר?
אוקיי.
אז באנגלית נקרא לזה diagnose before you deploy, או בעברית, אבחון לפני פריסה.
בעברית זה תחשוב לפני deploy. שאתה עושה.
כן, תחשוב לפני שאתה עושה. סוף מעשה במחשבה
תחילה.
ממש, ממש ככה. אז קיצור, לפני שמריצים כל מיני פרויקטים של AI, יש להריץ בדיקות ביצועים על דאטה בכלל. איך הדאטה שלי נראה? אם הבדיקות נכשלות, אז צריך פיך על עבודת תשתית, לפני שהולכים לעשות עבודת AI, אוקיי? אם המערכת יכולה לענות על שאלות עובדתיות פשוטות לגבי נתונים, בפחות מחמש שניות, היא לא צריכה להריץ דיפ ריסרצ' של 30 דקות כל פעם כדי להחזיר לי תשובה מתוך השארפוינט, אוקיי? אז הכל טוב. אם זה כמובן ללא התערבות אנוש, מה המלאי שלנו עבור מוצר X במחסנים כרגע? בום, קבל
אגב,
תשובה,
אני
מה המלאי?
אני מת על העניין הזה של חמש שניות, שזה זמן הגיוני.
זה בנצ'מרק, זה אחלה בנצ'מרק למדוד אם זה
עובד או לא. הכל צריך להגיע, אני יצאתי עם קוויריז לאן שצריך, הבאתי חמש שניות, קיבלת תשובה.
כן, בדיוק. אם צריך להריץ דיפ ריסרט של כל דבר, זה לא לזה התכוון המשורר.
נכון.
ושתיים, בעיקרון הזה של בעיקרון שאנחנו מדברים עליו, האם ניתן בכלל לבנות תצוגת לקוח מלאה על פני מחירות, תמיכה, חיוב ומשלוח, ללא נתונים חסרים במסגרת זמן דומה? כלומר, אני אסביר את מה שאמרתי. האם ניתן בכלל להבין מתוך ה-AI, מה קורה ללקוח, מבלי לשאול את כל השאלות ולחפור, האם AI באמת מבין?
זה נורא מזכיר משהו, נכון?
על מה אנחנו מדברים? מי הוא המומחה?
זה מזכיר מערכת BI, שצריכה מידע לכל הארגון, והכל צריך להיות structured, והכל צריך להיות מוכן, והכל צריך להיות נעים וזמין ונוח, וצריך לעשות לה, יש חברות שמשנות את כל החברה בגלל BI, ואני חושב שזה אחלה קונספט בשביל לתת את ההבחנה, כי אם BI צריך את המידע, אז ל-AI יהיה חיים משמעותית יותר קלים. זאת אומרת, אם כבר יש לכם BI, Business Intelligence, כבר אצלכם בעסק, את רוב העבודה כבר עשיתם. אוקיי? אם אתם רוצים לעשות משהו שבמסגרת של המידע הזה, הוא יעבוד נפלא. אם אתם רוצים לחזור עוד פעם לקבצים, או כל מיני דברים, או וואטסאפים, או טימס וכל מיני כאלה, אתם הולכים להיכנס ל-To the Dark Side.
אז בואו נסכם את העיקרון הראשון שלנו. אתם מגיעים עכשיו למערכת הארגונית שפתחו לכם, בתקווה וכבר הגדילו ראש ופתחו לכם איזשהו AI ארגוני כזה, ואתם עושים משהו מאוד מאוד פשוט. אתם שואלים שאלה פשוטה, כמו שהציינו, מה המלאי שלנו עבור מוצר X במחסן כרגע? אם קיבלתם תשובה, מדהים. אם לא קיבלתם תשובה, הבעיה היא לא בעיה, הבעיה היא בדאטה. הדבר השני...
עכשיו בוא נדבר... על הדבר,
רגע,
על
רגע,
העיקרון
הדבר השני,
השני
שאמרנו, okay. הדבר השני שאמרנו, זה שעבור התשובה שקיבלתם, תנסו לבנות תצוגת לקוח מלאה. המחירות, התמיכה, החיוב, המשלוח, אם היה מבין את הסטרקצ'רד הכללי ויודע מה הסטטוס בכל מקום, מפה כבר אפשר להתחיל לבנות אסטרטגיה. אם הוא לא יצליח להגיע למקורות מידע האלה, קיימים או לא קיימים, הבעיה היא בדאטה ובהנגשת הדאטה, לא ב-AI.
אבל לדאטה יש, עוד צד. יש לו צד מאוד בעייתי. אז בוא נדבר על הארכיטקטורה שקוראים לה Zero Copy Architecture, שהיא בעצם, היא לא ארכיטקטורה, יותר פילוסופיה. הפילוסופיה הזאת, מה היא בעצם באה ואומרת? היא אומרת, אל תעתיקו את כל הנתונים לענן או לכל מקום אחר. עדיף להשתמש במקום שה-AI יקרא את הנתונים מאיפה שהם כבר נמצאים כרגע. זאת אומרת, יש הרבה, אתה יודע, בוא נעביר את זה לענן, נעשה פיצולים, נעשה ריפליקיישן, נעשה כל מיני כאלה למקומות, ואז ה-AI יקרא משם, אני לא צריך, ואז כאילו בלילה זה קורה ועושה ודברים כאלה, וזה לא מתחבר סך הכל, זה לא 100%, זה לא מסונכן. אז בעצם, אם אנחנו הולכים בזירו קופיה פילוסופיה הזאת, אנחנו מדברים שזה מייתר לגמרי את הצורך של להעתיק את הנתונים ממקום למקום. שצריך להגיד שחברות שהשתמשו בגישה הזאת, היו 34% יותר סיכוי להצליח בלהטמיע מערכות AI בסקר. אוקיי? לפי מה שנודו. אוקיי? אז צריך להגיד שהגישה הזאת גם מאפשרת אותנו לשאול שאלות על בסיסי הנתונים הקיימים שלנו כרגע. מה יש להם, מה יש שם, האם המידע נמצא שם, האם AI יכול להגיע אליו, בוא נשדרג את מה שיש לנו כרגע ולא נמציא משהו חדש, אוקיי? בגדול, אם אני מגיע מעולם של סייבר, מעולם של ריסק וכאלה, אנחנו לא רוצים להביא עוד משתנה למשוואה שלנו, אנחנו רוצים להשתמש כבר במשתנים שיש לנו במשוואה, גם ברמה של סייבר, גם ברמה של סיכונים.
אוקיי. וזה דרך אגב משהו שאפשר ללמוד עליו גם באינטרנט, כלומר תכתבו Zero Copy Architecture ואתם תמצאו מלא תוכן על הדבר הזה, לא המצאנו פה כלום. העיקרון השלישי, הקשר חשוב יותר מנפח, יותר חשוב הקונטקסט מכל כמות דאטה שתביאו ותזרקו על המודל. לפי המסמך של סייסוס, 49% מהארגונים מסיקים מסקנות שגויות לחלוטין מכיוון שהנתונים שלהם ללא הקשר עסקי. דיברנו על זה גם דעתי בפרק הקודם ובזה שלפניו, על הרבה use cases שאתה נותן ל-AI את הפרויקטים שלך ואת התכנון מול ביצוע, אבל ה-AI אין לו שמץ של מושג, מה תפקידך בפרויקט? ומתי אתה מתחיל ומתי אתה מעביר את הפרויקט שלך לבן אדם אחר? האם אתה אחראי לבנות את כל הבית או שאתה רק שם מלט ובטון? בלי הקשר הגיוני, ל-AI לא תהיה יכולת באמת לעזור. ואז אתה מקבל תשובות מעולות, שגויות. כאילו שהן לא רלוונטיות פשוט. אוקיי, אז יש פה כמה דברים. אחד, אני בכללי מאז ומעולם אוהב להסתכל על AI כמו הוגה. איזה עוד ליירים ועוד שכבות אנחנו שמים, מסננות אני קורא לזה. בסדר? איך אני עושה מסננות? כי ה-AI שלי כביכול יודע הכל. הוא יודע על הריות לבנים. אני רלוונטי לי הריות לבנים עכשיו במה שאני עושה? לא. אז יש לי מין סוג של מסננת. ברגע שאתה דרך אגב חושב על המסננות האלה, אז בדיוק. ברגע שאתה שם את המסננות האלה, יש כאן, ואתה בכלל חושב בחשיבה שמדברת על ליירים, שכבות ומסננות, אז אתה מגיע להתעסק גם במה ה-AI לא צריך לעשות, ומה הוא לא צריך לגעת, ומתי הוא עושה אסקלציה למישהו אחר, ומתי הוא מבטר ואומר מראש, "אלו, אין לי איך לעזור לך." כלומר, יש כאן הרבה דברים בהכנה, ולכן חשיבה על שכבות סמנטיות שמקודדות את ההגדרה העסקית, מה חשוב לנו, במה אנחנו מתעסקים, במה אנחנו לא מתעסקים, איך אני רוצה שהאוטפוט שלי יצא, מאוד מאוד קריטי. השכבות האלה יעזרו בהכרח לבינה המלאכותית להבין את ההבדל בין הזמנה להכנסה, בין נטו לבין ברוטו, זה יבין את הדברים הקטנים האלה שאנחנו עצלנים מדי כדי להסביר, והיה חייב תמיד לדעת. ולכן זה לא קשור לפרומטים בהכרח, כי אף אחד לא יכתוב את הפרומטים האלה ואף אחד לא יסביר את זה בפרומטים. אני חושב שאמרנו את הטיפ הזה בפעם הקודמת, נגיד אותו שוב, תדאגו שיהיה לכם מסמך דוקס, וורד, you name it, זה אשכרה יכול להגיע ככה, שהוא סוג של structured, מובנה, עבור הכנה של קונטקסט ל-AI. איך אנחנו עובדים, במה אנחנו מתעסקים, למה אנחנו מתעסקים, מי אנחנו כחברה, מי עובד בחברה, מה המשמעות של כל אנשים, זרקו את זה כקונטקסט בתחילת התהליך נקרא לזה, או כחלק מה-knowledge base של איזשהו agent, בהכרח התשובות יהיו הרבה 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 יותר טובות. 93% מאנשי העסקים מסכימים שתובנות רלוונטיות, תובנות הן רלוונטיות רק אם הן מבוססות על הקשר עסקי, זה הגיוני, נכון? נראה לדעתי זה 100% מהעסקים, לא 93, לא יודע למה כתוב לנו 93, אבל זה must have, בסדר? must have. יאללה, כן. הדבר הבא שלנו.
אז אנחנו מדברים על גוורננס. חברות שהתמיעו גוורננס או לא התמיעו גוורננס, אוקיי? ואנחנו מדברים פה בעצם, מה זה governance? governance זה בעצם האחריותיות. איך אנחנו מסתכלים על דאטה, איך אנחנו מסתכלים על AI, ואיך אנחנו מסתכלים על הלקוח, שזה בעצם המשתמש עצמו. וצריך להגיד שאנחנו צריכים להטמיע גופים שמאפשרים לנו לעשות ניתוח של מה נשלח ל-AI, להבין מה היוזר מקבל כפלט, האם הפלט הזה היה נכון, לא נכון, מתאים, לא מתאים, האם המשתמש הזה יכול לראות את הפלט שהוא קיבל, אוקיי? ובעצם לייצר פה את כל המערך הזה ולתקן, אם לא מתקנים זה לא עוזר. וצריך להגיד, בדרך כלל כשמשתמשים בפונקציות האלה, ויש אנשים שאחראים על הפונקציות של governance, אנחנו יכולים לקדם את העניין של AI הרבה הרבה יותר מהר, דווקא אחרי שאנחנו עשינו את ההטמעה. הרבה פעמים עושים את ההטמעה, אומרים, טוב, בוא נראה, נשחק וזה, אולי אפילו האינטגרטור נשאר קצת, עושים קצת דברים, אבל אם מכניסים את זה בתור איזושהי תהליך קבוע, מה מותר, מה אסור, אם מתקבל דבר נכון, לא מתקבל דבר נכון, מה איכות המידע שמגיע, מה איכות המידע שהולכת, אנחנו בעצם יכולים לייצר פה תהליך שהוא משתנה באופן הדרגתי וכל הזמן משתפר. כי צריך להגיד, אם העסק והנתונים שלנו משתנים, גם ה-AI צריך להשתנות איתנו. אם הוא לא יכול להיות קבוע, תסתכלו על צ'אט GPT, או קלוד, או כל אחד אחר, הוא לא אותו דבר כמו שהיה לנו בהתחלה, הוא מתעדכן וגם אנחנו מתעדכנים, וזה חשוב מאוד שאנחנו נשמור על הדבר הזה לאורך זמן, ונגיע לאיזשהו מקום שעם תובנות הרבה יותר טובות.
ממש אפשר להגיד שגוורננס זה כלי שמאפשר מהירות ולא מעט אותנו. אם יש לנו גיידליינס ברורים, גוורננס ברור, אנשים יודעים איפה, בתוך מה מותר להם לשחק ואיך, יש הרבה יותר יכולת ליצור, לעשות ולהתקדם מהר. כשאין לנו הגדרות ברורות, אז אף אחד לא יודע מה לעשות, אז פשוט יושבים ומחכים. ואם אנחנו כבר יושבים ומחכים, השאלה היא כמה זמן אנחנו הולכים לחכות. אז באמת, הדבר הבא, זה העובדה, וזאת עובדה, שדברים לא קורים מהר כמו שהיינו רוצים שהם יקרו. זה לא אבקת קסמים של בום טרח, בום יש לי AI בעסק. הציר זמן הזה שאנחנו מדברים עליו מהרגע שהתחלנו והחלטנו שמכניסים AI לארגון, עד שבאמת יהיה ארגון מונע בינה מלאכותית, בסדר? זה יכול לקחת בין 18 ל-36 חודשים לרוב. אפשר להסתכל על זה קצת כמו לעשות שיפוץ בבית. סבבה? אם אתה גר בקרוון, ואתה עכשיו צריך לעשות שיפוץ ולהכניס צינור מים חדש, ועל היום יומיים אתה כנראה הולך מאחורה, אתה מחבר את מה שאתה צריך, אתה לא צריך לשאול אף אחד, אתה לא צריך לקבל אישור מאף אחד, אתה סוג של עסק פרטי ודינמי שיכול להחליט שמחר הוא ישן פה ולמחורת הוא ישן מול הים, אתה עושה מה שבא לך. אבל אם אתה כבר עובר למצב שאתה כבר יש לך בית גדול יותר, אם יש לך בית משותף, אם אתה מתעסק יש לך בניין, אתה לא יכול לבוא ולשבור את הבניין ביום אחד ולבנות בניין חדש, כי הנה היום יש לנו צ'אנל חדש של מים, /AI, אתה חייב לאט לאט לקבל אישורים, לראות למי זה מתאים, למי זה לא, מאיפה זה עובר, כל מיני שאלות, האם המים שלי מגיעים עם אבנית, לא מגיעים עם אבנית, אני צריך גם מסננת למים אולי, צריך פה עוד דברים, חוץ מהצנרת. זה ככל שהעסק שלכם יותר גדול ויש לו יותר דאטה ויש יותר גורמים, בהכרח ייקח יותר זמן להכניס AI לתוך הארגון. אוקיי? ואי אפשר צריך להשוות תפוחים לתפוחים. אסור להסתכל עכשיו על גוף קטן, לא משנה כמה כסף או כמה הוא רווחי, אלא הוא קטן, ולהשוות את זה לארגונים גדולים, בטח אם אתם עתיקים וישנים, והוקמתם מזמן, ועכשיו להכניס את זה AI.
יש משהו שאף אחד לא מדבר עליו. אתה מכיר את הדבר הזה, שהפיל הגדול של בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו? אז זה הפער תפיסה הלא הגיוני, בין המנהלים לבין המנהלים הטכניים, או אנשים הטכניים, קראו לזה איך שאתם רוצים. ואנחנו מדברים על זה שיש פער שבו 63% מהמנהלים חושבים שהם מונעי נתונים, data driven, מה שנקרא, בזמן שהמציאות הטכנית הייתה שונה לגמרי, והם רק מדגישים את הצורך להתיישר. צריך להגיד, זה משהו מאוד מאוד גדול. המנהלים העסקיים מבצעים רכישות של כלי AI בלוחות זמנים שמנותקים לגמרי מהמציאות של הארכיטקטורת הנתונים שיש להם בחברה, אוקיי? זאת אומרת, יש להם פנטזיה בראש, מה שדיברנו, תביא לי 5 קילו AI, כזה. אנחנו רואים שהרבה פעמים מנהיגים או המנהלים הטכניים צריכים לקחת את ההובלה במקום הזה ולחנך את המנהלים על המוגבלות הטכניות ולהפוך את העבודה התשתית שעושים מאחורה בדרך כלל לגלויה, שזה אירוע שהוא בדרך כלל לא נעים למנהלים שעובדים למעלה, שהם עכשיו צריכים, מה, אתה מכניס אותי עכשיו לכל הביץ, זה לא מעניין אותי, אבל כאילו, בוא, זה אישהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי.
טוב, אז בואו נסכם את כל הדבר הזה לעיקרון האחרון שלנו, שבסופו של דבר, כשאנחנו ניגשים לדבר הזה שנקרא AI, אנחנו צריכים בסוף לגשת בעיניים אסטרטגיות, כי זה התפקיד שלנו. בסוף זה ביזנס למטרות הרווח, כנראה. אז המטרה שלנו נסתכל בצורה אסטרטגית, והאסטרטגיה הזו שלנו חייבת להיות מוגבלת בזמן, והזמן צריך להיות זמן שגם תומך זמן, מה שנקרא, בעידן של בינה מלאכותית. זה לא הזמנים שאנחנו מכירים מפעם, זה זמנים, זה שעון שעובד אחרת. זה שעון שמתקדם אחרת, ואנחנו חייבים להבין מה חשוב יותר וחשוב פחות. ככל שחולף זמן רב יותר, הארגון יישאר מאחורה באופן אקספוננציאלי. זה לא שיש לנו ארגון עכשיו שעומד, רגע, אני אחכה ונראה מה קורה. כשהוא מחכה ורואה מה קורה, הוא הולך אחורה, כי ממשיכים לייצר דאטה בארגון, ממשיכים לייצר דאטה לא אמין, או לא רלוונטי, או לא תואם בארגון. כלומר, תחליטו להיכנס ל-AI בעוד שנה, בהכרח יהיה לכם יותר דאטה, יותר מחלקות, יותר אזורים שלא תואמים AI, שלא נכנסו לתוך האסטרטגיה, זה יעלה אשכרה יותר כסף. כלומר, להתחיל מוקדם את כל הדבר הזה שנקרא אסטרטגיית בינה מלאכותית. מה אני צריך לעשות? מי נגד מה, מו, מי מה, מו? קריטי, אשכרה גם לכיס שלנו. אף על פי שבעתיד יהיה AI יותר טוב. כי זה לא בהכרח קשור, כמו שהבנו. טוב, אז האם המצב כזה גרוע, רותם?
כן.
כן.
אתה אמרת שאני מומחה, נכון? אז כן.
אתה המומחה שלנו. אז התשובה היא כן. טוב, אז זה היה המסמך של סיילספורס. אנחנו קראנו בשבילכם מעל ל-60 עמודים באנגלית, כדי שאתם לא תצטרכו לעשות את זה. אנחנו ממש מקווים שהצלחתם להפיק מזה את המקסימום. לדעתי זה מרתק, ומי שרוצה עדיין יכול למצוא גם את המסמך ולהתעמק בו בעצמו. בסיילספורס, זה עכשיו מפורסם במלא מלא מלא.
אפשר להתחיל להגיע לפינת הסטארט-אפ, מה אתה אומר?
כן, אבל אני חייב להגיד רק דבר אחד, בסדר? וזה אני צופה פני עתיד. לא, לא, חכה.
עצרתי.
יש לנו, ככה, GPT 5.1 משוחרר החוצה, אנחנו נתחיל לקבל את GPT 5.1, כל המנויים כנראה משלמים בתור התחלה, ואחרי זה, הוא אמור להיות חכם יותר, נעים יותר, כיף יותר, סוג של איזושהי החלאה בין מה שרצו מ-GPT 4.0 למה שציפו שיגיע מ-GPT 5 ולא הגיע, מסו שם איזשהו שיפור. אבל, אם אתה שואל אותי, זה בגלל שג'מיני 3 ממש ממש הולך להגיע. וגוגל on fire. גוגל on fire. הם לא מפסיקים שחרר פיצ'רים בקטע לא נורמלי. למי מכם שעובד בגוגל וורקספייס, בטח ראה שהופיע לו אייקון קטן בתיבת מיילים שלו למעלה, שנקרא Workflows, ואשכרה אתם יכולים לייצר אוטומציות מתוך הג'ימייל שלכם.
בתוך הג'ימייל, מטורף.
בדיוק, end to end בתוך ג'ימייל. פשוט מטורף, לכו תראו את זה, סופר מגניב. יש ים של דברים, אבל זמננו קצר, ולכן אנחנו בפרק הבא נערוז פרק שמדבר רק על חדשות ועדכונים ששווה להכיר, ואנחנו נעשה מעבר חד לפינת הסטארט-אפים, כי ממש מעניין אותי לשמוע על בחשה.
עכשיו, אפשר לעשות את זה כמו שצריך, פינת הסטארט-אפ, והפעם חיות. אז אני לקחתי את מה שהביאו רשם לנו, ואני הולך בצורה כזאת. הרעיון הוא לפתח קולר חכם לכלבים או חתולים, שהוא הרבה יותר מגשש GPS. תחשוב על זה, זה כמו שעון בריאות ברמה רפואית, הוא יבצע ניטור רציף של מדדים קליניים שמוכיחים כמצילי חיים, כמו למשל, ניטור סוכר רציף, AKG או HRV, אוקיי, לזיהוי מחלות לב לפני שהן הופכות למסכנות חיים. כל הפגים האלה למיניהם שנראים שעוד מעט הולכים למות, אולי באמת הם הולכים למות, אוקיי? זיהוי דפוס פעילות, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, לאיתור דלקות פרקים לפני שהכלב מראה בכלל סימני כאבים או כל דבר אחר, זיהוי פרקוסים או כל מיני דברים כאלה, אני חייב להגיד, ממש ממש מגניב, אמור להיות
איזשהו משהו
פשוט קל, וסל לשלום מבטחות בפנים. הנה, עוד רעיון ענק, גדול, אוקיי? זה רעיון הגדול והתיאורטי משמעותית הרבה יותר. צריך פה מישהו עם ראש ויז'נרי, אוקיי? עם שוק פוטנציאלי של 68 מיליארד דולר, הרעיון הוא להשתמש בבינה מלאכותית כדי לנתח התנהגות של בעלי חיים בקנה מידה עצום, להפוך אותם לחיישנים הטובים ביותר בעולם לאיזוי אסונות. והמדע כבר הוכיח את זה, הציפורים פינו אזור 24-48 שעות לפני סופת טורנדו, חיות משק חזו 7 מתוך 8 רעידות אדמה 20 שעות לפני שהתרחשו, עזים בער התנה חזו 7 מתוך 7 התפרצויות געשיות שעות לפני כולם, אז הסטארט-אפ הזה לא ימכור קולרים כמו הקודם, אלא יבנה פלטפורמת API שתמכור תחזיות מדויקות ללקוחות, ולא לאנשים פרטיים. ומי הלקוחות האלה? אנחנו מדברים פה על חברות ביטוח חקלאי, שזה השוק של 68 מיליארד דולר, אוקיי? אנחנו מדברים פה על ממשלות ותשתיות, שזה לא הכנסתי בכלל, תעשיות רכב וחברות ביטוח רכב, ועוד חברות ביטוח רכב חקלאי, ומה שאתה רוצה זה כאילו, יכול להיות פה משהו מאוד גדול, באמת מאוד מאוד גדול. רגע, שנייה, לפני שאתה מגיב, אוקיי? יש לנו פה משהו interesting. לא יודע, עלה interesting. הרעיון הזה פותר בעיה קריטית ביותר בטכנולוגיות הנוכחיות למניעת צייד בלתי חוקי. חוסר קליטה סלולרית ואינטרנט בשטח. מערכות AI קיימות כמו WPWS, PAS, מה שנקרא, הן נכשלות כי הן דורשות חיבור רציף לשליחת נתונים, סלולרי, כל הזמן. הסטארט-אפ הזה יפתח בינה מלאכותית בקצה, Edge AI, שתרוץ ישירות על קולר חכם על החיה, כמו קרנף, פיל, מה שאתם רוצים, חיות בטבע, או על מצלמות שטח. המודל ירוץ אופליין לגמרי, יבלה שבועיים בלמידת דפוסי התנהגות הנורמליים של החיה או של האזור. המערכת תישאר שקטה לחלוטין כל עוד ההתנהגות נורמלית בתוך הבייסבן. ברגע שה-AI יזהה חריגה קיצונית, למשל התנהגות לא טבעית, ריצת פאניקה, כל יריה או חוסר תנועה מוחלט כמו מוות של חיה, הוא ישלח חבילת נתונים, זהירה אחת באמצעות לוויין שתכיל התראה ומיקום GPS מדויקים ותשלח את זה ישר לפקחים. זה חוסך סוללה, פותר בעיות תקשורת ומאפשרת לפקחים להגיע ולהגיע רק לאירועי זמן אמת. אגב, עשיתי ניסוי לפני כמה זמן, עשיתי תקשורת עם מערכת לוויינים שהיא ממש low band ואפשר להגיע לתקשורת מאוד מאוד נמוכה בלי הרבה סוללה במכשיר מאוד מאוד קטן ואפשר לשלוח פשוט הודעה, ברסט כזה של הודעה. אוקיי?
אתה אומר זה פשוט.
כן. טוב, אז בוא נדבר על דברים מה שנקרא כסף על הרצפה. סבבה?
יאללה, תן לי זה.
וטרינרים מכל העולם מדווחים שהם מבלים יותר, לפחות שעתיים ומעלה, אקסטרה, כל יום, בכתיבת סיכומי ביקור רפואיים. אוקיי? אחרי שהמרפאה נסגרת, וזה סוגל, זה גוזל זמן, מייצר שחיקה, ועולה הרבה כסף למרפאות. הפתרון שלנו, סטארט-אפ קטן ומגניב, שמספק שירות כתבן בינה מלאכותית ייעודי לווטרינרים. אוקיי? בדומה לסטארט-אפים שעשו לרופאים. נכון, אבל צריך, מיוחד, שונה. איך זה עובד? הרופא פשוט מקליט את השיחות הביקור עם בעל החיה, או מכתיב סיכום קצר לאפליקציה, בינינו, או ש שם איזושהי מצלמה בתוך חדר שמקליטה גם את הסאונד וגם את הוידאו, ובעצם לוקחת את זה למה שרוצים.
האמת שזה, נכון, רגע, אני חייב להגיד משהו, זה באמת שונה פה, כי יש פה הרבה עניין של להסתכל על התנהגות החיה, ויכול להיות שאם אתה עושה דבר כזה, ואתה שם מצלמה, אז אתה יכול לשים גם AI שמנתח ומבין.
קפצה, כאילו, אוקיי?
אפשר לנתח, להוציא יותר תובנות.
כן. עכשיו צריך להגיד ש הטוויסט האמיתי פה זה באינטגרציה, והפתרון חייב להתחבר למערכות האוטומטיות, או בצורה אוטומטית למערכות ניהול מרפאה גדולות ומוכרות, ויש כבר כאלה לא למחביר, אוקיי? שהוויטרה מסיים את הביקור, לוחץ על הכפתור, הסיכום נכתב ומתויק אוטומטית בתיק הפציינט או הלקוח, אוקיי? צריך להגיד ש חברת אוטו, שזו חברה שעושה מדבקות של סוכרת, גם הכריזה על פיצ'ר כזה באפריל 2025 כראשון בתעשייה, מה שמראה שהשוק הזה מוכן. זו חברה רצינית וגדולה שהתחילה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, אני חושב גם על עוד פתרון. תקשיבו, עכשיו בדיוק עלה לי. אותו חיה מגיעה, ואפשר לראות את הדפוס פעולת שלה כל פעם שהיא מגיעה לווטרינר, אם היא קופצת, אם היא תמיד שמחה, אם היא תמיד זה, ולתת לווטרינר את ההבדלה עם גרף, מה החיה עשתה שונה כל פעם שהיא הגיעה, ברמת החיות, הקפיצות, הסמיכות, הייתה עצבנית, לא היית, כאילו אפשר לעשות ממש גרף כזה, או לבנות גרף ספיידר וויב כזה, שמציג את החיה, ומציג את זה כאילו ברמה היסטורית, אני חושב שזה מגניב לגמרי.
ככה נראה מהנדס שלוקח חיות.
ממש, עכשיו, תקשיב טוב, אם מישהו מוכן להרים את הדבר הזה, אני מוכן לתת יד. סבבה?
יאללה, אחרון.
תקשיב.
תן לנו את זה.
עמותות וכלביות קורסות תחת לחץ. מתנדבים, נכון. מתנדבים, עובדים, מותשים, צריכים לכתוב פרופילים מושכים ומלאי אישיות עבור מאות בעלי חיים. זו משימה שגוזלת זמן עצום. לעתים קרובות הפרופילים עצמם נשארים ריקים או גנריים, מה שמעכב את האימוצים. כאילו, הם לא יכולים לעשות...
טינדר טינדר לכלבים, טינדר לאימוצים.
כזה, כן. הפתרון, כלי AI ג'נרטיבי, פשוט, ברמה של פשוט, כמו, אתה יודע, כמו כזה שכותב לך קורות חיים או משהו כזה, שנתמך, אתה יודע, אתה מצלם כמה וידאו, אתה מדבר כמה דברים, ונועד ספציפית לכתיבת פרופילי אימוץ של חיות. אוקיי?
ואז אתה שם את זה בתוך פלטפורמה, טינדר כזאת, ואז הוא יושב והוא מקבל את החיה שמתאימה לו, ואז אתה כזה, אתה יודע, אתה יושב בסלון, ואתה כזה, אני חייב שיהיה לי פה חיה, אני עובר את זה, כזה, ואז היה אומר לך, לא, אתה לא איש של כלבים, אתה בכלל צריך טוקי, בוא תבחר, תיקח את הטוקי שלך, בכלל כאילו זה איך להבין בכלל איזה סוג
אתה. אבל הבעיה האמיתית היא ש... תקשיב, לכתוב את הדברים האלה ברמה שיווקית טובה שמושכת אנשים שיקחו את החיות, זה משהו שלא כל אחד יכול, והעמותות האלה קורסות בדיוק במקום הזה. זאת אומרת, הן עושות, הן מרזיקות את הכלבים. הן מקבלות כסף בשביל לשמור עליהם. הן רוצות שאנשים ייקחו אותם, והן לא מסוגלות להוציא את זה החוצה. שזה מדהים. תקשיב, אפשר לפתור את זה ממש, ממש, ממש בקלות. באמת ממש, ממש בקלות. טוב, זה היה הרעיונות לסטארט-אפ שלי בנושא חיות, ותודה לאביו ששלח לנו את הדבר הזה.
שהדליק את הניצוץ.
אני חייב להגיד עוד משהו קטן, קלוד קוד עשו שינוי מגניב לגמרי, והם בנו פלטפורמה וויבית, שבעצם מאפשרת לאנשים שיש להם גיט-האב, לתקשר עם הפרויקט שלהם, גם CLI, כמו שהם רגילים, דרך המחשב, IDE, אבל גם דרך הוויב, אוקיי? ואז אפשר לפתוח כמה סשנים. זאת אומרת, אני, יש לי פרויקט שאני עובד איתו פה, אצלי במחשב, אבל אני אספר לך משהו, עומר. אני חשבתי לפני בחודשיים לעשות איזושהי מערכת שמאפשרת לי לצאת החוצה, כאילו, אתה יודע, אתה יושב במסעדה, ואתה אומר, כאילו, בונה, אני השארתי בבית את הקלוד קוד שלי, אני רוצה להגיד לו שיסיים איזה משהו, כי זה יושב לי פה, ואני חייב עכשיו שיסיים את זה. אז מה שהם עשו, הם פשוט פתרו את הבעיה הזאת בצורה אחרת לגמרי, והם אמרו, אנחנו לא נעשה מערכת שמנהלת את הקלוד קוד, אנחנו פשוט נאפשר עוד קלוד שעובד בווב, והם יהיו מסונכנים דרך גיטאב. אז זה עובד, ואם יש לכם מנוי מקס של קלוד קוד, אתם מקבלים $1,000, $1,000 להתנסות בדבר הזה עד 18 לחודש, 18 לנובמבר, ואם אתם מנוי שהוא פרו, אתם מקבלים $250, חייב להגיד, כסף שם בורח, אבל זה נחמד, זה כאילו, זה כיף, שחק, לראות, זה עובד. מגניב לגמרי. מגניב. וזה פתר לי את הבעיה הזאת שיושב במסעדה, ואני רוצה לדבר עם קלוד קוד. אני רוצה לדבר איתו. אגב, קלוד קוד עושה המון דברים שלא קשורים לקוד. כאילו, שים בצד קוד.
כן, זה מודל AI, אבל אני לוקח את מה שאני לוקח מפה זה שאמרת, אני יושב במסעדה ורוצה לדבר עם קלוד קוד.
כן! אתה רוצה לאוכל צהריים, אתה רוצה למה שאתה רוצה, בוא, יש לי רעיון, אני רוצה, תן לי רק להתחיל, בסדר? תן לי להתחיל את הדבר הזה, אחר כך אני אסיים, אבל תן לי להתחיל, זה כל כך חשוב.
חברים, תודה רבה לכם שהקשבתם לעוד פרק של AI וחברים, אנחנו היינו, אני עומר הררי ואיתי רותם בר, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, אם אהבתם את מה שעשינו ואתם אוהבים את מה שאנחנו עושים בכללי, תנו איזה לייק, תנו איזה פידבק, תנו איזה תגובה קטנה, אולי איזה רעיון לסטארט-אפ נחמד, שלחו לחבר, חברה, תפיצו במרשתת החברתית שלכם, או בכל מקום אחר שעולה על דעתכם. גם כוכב ולב עובד נחמד, ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא, ונחשו מה רותם מכין לכם שיר.
אז יאללה, אז תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי!
יאללה ביי! Walking in Monday with a vision in my head 18 months of blueprints spread across my desk They want results tomorrow but the pipes are cracked You can't build a tower when the ground is a wreck I've been here before Promises that don't align Everyone wants magic but nobody wants the time They say just make it work Like data fixes itself but I know and pay